פרק א', פרק א', מה? פסוק מ"א, נכון, אכן כדבריך, פרק א', פסוק מ"א, ואתם פנו לכם, ותענו ותאמרו אליי, חטאנו לשם, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוהינו, ותחגרו את כלים מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה, ויאמר השם אליי, אמור להם לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם ולא תנגפו, לפני אויביכם, ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו ותעלו ההרה, ויצא אמורי השם בהרה הוא לקראתכם, וידפו אתכם, כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשובו ותבכו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא יזין עליכם, ותשבו וקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם. זאת אומרת, זה בתמצית חטא המעפילים. כן, חטא המעפילים אחרי חטא המרגלים, ללמדך ששני סוגי חטאים יש. יש חטאים של הקדמה ויש חטאים של איחור. זה האב טיפוסים של כל החטאים שבעולם. חטא המעפילים האלה זה מה שמסופר כאן, וגם מוזכר בפרשת שלח לך אנשים. גם שם מוזכר חטא המעפילים. לא זוכר. טוב, אז אני צריך לחזור על פסוקים מפורשים בתורה, אתה אומר. טוב, נעשה. כן, אני מבין שאתה רוצה שאני אחזור על פסוקים מפורשים בתורה. בכלל נשאלת השאלה, האם לימוד חומש בכיתה זה ללמד את עצם קיומו של הפסוק או לפרש אותו. יש להניח שצריך לדעת את עצם קיומו של הפסוק, לכאורה זה לא צריך להיות נושא השיעור. לכאורה, נכון? כן. כמו שמישהו אומר, יצחק, מי זה? הבן או האבא של יעקב? לא, זה אני לא צריך ללמד דבר כזה. כן? אני רק, אבל כיוון שאתה בכל זאת לוחץ עליי, אז אני אזכיר שבפרשת שלח, אחרי חטא המרגלים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי משה שלא ייכנסו לארץ, יש קבוצת אנשים שמחליטים שהם כן עולים, נכון? זה נקראים המעפילים, שהם עולים למרות שמשה אמר שלא לעלות, ואז משה אומר להם, למה זה תמרו את פי השם והיא לא תצלח, ואף על פי כן הם עולים, והם... וכאן כתוב, וירד, בפרשת שלח כתוב שלא כמו אצלנו, וירד המליקי וכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. בסדר? כלומר, זה הניסיון הכושל. במילים אחרות, יש חטאים של איחור, יש חטאים של הקדמה. חטאים של איחור, הכוונה, הגיע הזמן להיכנס לארץ, ואתה לא רוצה. חטאים של הקדמה, הגיע הזמן להישאר בגלות ואתה רוצה לצאת בכל זאת. זה נקרא הקדמה. היו לנו כמה מקרים כאלה של ניסיונות לצאת מגלות לפני הזמן, והם הסתיימו באסונות. אחד מהם, המעפילים. אם כן, יש אגב בביקורת נגד הציונות, יש הטוענים שהציונות חוטאת בחטא הזה. שהיא חוטאת בחטא המעפילים, שהיא יוצאת מן הגלות לפני שבא המשיח, ולכן יש חללים במלחמות ישראל. ככה טענה שלפעמים מושמעת פה ושם בספרות החרדית, לא כולה, אבל חלק מן המגזר החרדי טוען את הטענה הזאת. כן. זו השאלה הגדולה, איך יודעים מתי הזמן? אי אפשר כנראה כמעט שלא לטעות. כי הרי זה מאוד קשה לכוון את הזמן. על זה נאמר... בגמרא אי אפשר לצמצם, כלומר אי אפשר לדעת זמן מדויק לגבי דברים. ואז השאלה היא לא האם האדם ייקשל או לא, כי לכאורה מן הסתם ייקשל, אלא השאלה איזה חטא יותר חמור, האם חטאים של הקדמה או חטאים של איחור. אנחנו רואים בכתובים שברור שחטאים של איחור נחשבים ליותר חמורים מאשר חטאים של הקדמה. מדוע? אם אני מקדים את המאוחר, זה סימן שיש לי שייכות. יש לי אהבה. אבל אם אני מאחר, זה סימן שיש לי אדישות, כפירה. לכן, למשל, חטא העגל, שהוא חטא של הקדמה. נסלח. אמנם, חטפנו על זה, אבל נסלח. לאותו דור אפילו. מיד הקימו את המשכן אחרי זה. מה שאין כן, חטא המרגלים, לא נסלח לאותו דור. כל הדור עומד במדבר. מובן? כן.
מהטעם הזה יעקב
מפחד לעלות לארץ ישראל שמא יתרום אחר? לא, מהטעם הזה יעקב פחד שיענש ויפגע על ידי עשיו, שהרי איחר את שובו לארץ. מה שאומר, אם לבן גרתי, אומר רש"י, מה זה גרתי? תרי"ג מצוות שמרתי. אז אם תרי"ג מצוות שמרתי, אז ממה הוא מפחד? הוא אומר, ואיחר עדתה. התעכבתי. כיוון שהתעכבתי, יכול להיות שעשיו יכול לפגוע בי. כן, מה אתה רוצה, אבישי? דבר, אל תחת.
אני חושב שזה מוסר שלא תעלו בחורה. אני מאוד מתחבר לזה.
כן, כן, בדיוק, לא לעלות בחומה, זה בדיוק העניין. לא לעלות בחומה, זה מי שעולה בחומה לפני הזמן, הוא חוטא בחטא ההקדמה. כן.
האם זה בעניין הקדמה, האם כנגד יש גם כן פסוק, אם כן, מהו הפסוק של האיחור, כאילו מזהיר אותנו
מפני האיחור, שאלת אחור? האם יש פסוק שמזהיר אותנו שלא לאחר? זה אותו פסוק ממש. הפסוק שאומר לא להקדים, אומר, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מה? זה הפסוק הזה אומר שלא להקדים. אבל הוא בעצמו הפסוק שאומר גם לא לאחר. השבעתי אתכם בנות ירושלים. בנות, מלשון, לבנות. אני אשביע אתכם לבנות את ירושלים. ולכן יש מדרשים שמפרשים את אותו הפסוק בדיוק בכיוון ההפוך. שיש שבועה שלא להתעכב. מובן? מה? האם תעירו ומתעוררו? סיפור אחר, מדבר, אבל השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה מה שאמר רבי יוחנן, שנשבע הקדוש ברוך הוא, שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. איפה הוא נשבע? כן? הוא נשבע בפסוק הזה. השבעתי אתכם בנות ירושלים. וכן נאמר, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אומר רבי שלה, במדרש, שיר השירים רבה, אם עלו כחומה, היו ככסף שאינו נרכב. עכשיו שעלו כדלתות, הרי הם כארז שהרכב שולט בו. כן? אז זימן שצריך לעלות בחומה. זה מסתדר, אל תדאג. נמצא פתרון.
כן? זה מאוד בלתי אפשרי.
מה?
יכול להיות שהיה כמה נקודות חמות זמן בכל הגלות ב-2000 שנה, שכן היו צריכים לעלות.
כן.
זה לא ידע את זה.
לא, היו כמה נקודות זמן במהלך הגלות שהיו צריכים לעלות. נכון. זה חמור מאוד. הרי, לפי ספר הזוהר, נאמר, נתנני שוממה כל היום דבה. מה זה כל היום? יום זה 1,000 שנה. אומר הזוהר, במשך 1,000 שנה אין תביעה מעם ישראל לעלות לארץ. אז משנת 68, שנת החורבן, עד שנת 1068, לא נורא, ישראל לא עולים, זה בסדר. כל היום דבה, דבה לבריאות. אותיות הוד. כן, והודי נהפך עליי למשחית. מידת ההוד שהיא החושך, היא משאירה את ישראל בגלות. אבל ברגע שעברו 1,000 שנה, כך אומר הזוהר, חייבים לעלות. לא עלו, בדיוק אז התחילו מסעי הצלב. כן? פרעות תתנו המפורסמות. נכון? כן, וגם, אם תשים לב, לפי חכמי הקבלה, כל 1,000 שנה מתאים ליום. יוצא לפי זה שחצות לילה של האלף השישי זה שנת 1490, נכון? כן או לא?
כן.
אז 1490, כלומר שנת רשנון, שהיא 250 לאלף השישי, כלומר שנת 5250, היא בגוית 1490, ומיד אחריה מתחילה שנת 1491, שזה הזמן של תיקון חצות, וזה הזמן אם כן לשוב ולא שבו. אז היה גירוש ספרד. כן? כלומר, אנחנו כן יכולים לדעת. כמו כן, ספר הזוהר, כמו כן, ספר הזוהר אומר שבשנת תו ח' צריך להביא את הגאולה. לא הביאו. היה פרעות תחתת, אם שמעת עליהם, פרעות חבילנצקי. כלומר,
מה? אבל נסיע לכם פיפיות, זה חייב פיפיות. יש לכם שתי מצבים לא אפשריים. אתה לא עולה את החוטף, אתה עולה את החוטף.
נכון, אתה צודק. אתה צודק, זה קצת קשה. אתה לא עולה, אתה חוטף, אתה עולה, אתה חוטף. איך אפשר לדעת? זאת השאלה שיוחאי שאל בתחילת השיעור. כן, ואמרתי שזה באמת קשה מאוד. זה מה שכתוב בגמרא, אמר רבה, יתה, ולא יחמינה, שיבוא המשיח ולא הראינו. שואל אותו אביי, מה הייתה עמה? למה אתה לא רוצה להיות בזמן המשיח? מה, אתה מפחד מחבלו של משיח? והלא שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים? אומר התורה והגמילות חסדים. אם כן, למה אתה מפחד מחבלו של משיח? ענה, שמה יגרום החטא. איזה חטא? מה החטא שרבא מפחד לחטוא בו, שבגללו הוא עשוי להיספות בשואה? כן? אז זה כתוב אחר כך, מה אומרת? כדרבי יעקב בר אידי. דרבי יעקב בר אידי, רמה, קטי והנה אנוכי עמך ושמרתיך, בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת. וכתיב וירא יעקב מאוד ויצר לו, שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. מהו החטא שיעקב ירא ממנו? הוא ירא מהאיחור, נכון? שהגיע הזמן לצאת, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, יוסף בגמטריה ציון, נולדה תנועה ציונית, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי, ואז הוא נשאר עוד 6 שנים. מזה מתיירא יעקב. אם כך, אם רבא יודע על עצמו שהוא עלול לחטוא בחטא של יעקב, ובגלל זה הוא לא רוצה לחיות בימות המשיח. אם כך, לכאורה עוד יותר תמוע רבא. הרי ברגע שאתה יודע שזה מה שעלול להיות, אז ברגע שאתה שומע את הצהרת בלפור, תכין את המזוודות. נכון? אלא כנראה שרבא יודע שהחטא של יעקב הוא לא חטא מקרי, הוא חטא מהותי לתלמידי חכמים. בגלל שמדוע יעקב נשאר עוד כדי לקחת את הכבשים? מה, הוא כזה רכושני נהנתן שהוא רוצה כבשים ובגלל זה הוא נשאר עוד 6 שנים? שהוא רוצה ללקט את הניצוצות שנמצאים במעמקי התרבות של לבן, כי הוא רוצה שזאת תהיה גלות אחרונה, הוא לא רוצה לחזור. אם הוא ישכח כבשה אחת, הוא יצטרך לחזור. לכן מטבע הדברים, בהכרח הוא יישאר קצת יותר מדי זמן, גם אחרי שהכבשה האחרונה כבר נלקטה, ואז הוא מסתכן. לכן רבא גם כן יודע, הוא בתור תלמיד חכם יישאר עוד קצת בגלות, כדי לגמור ללקט את הניצוצות, ואז הוא עלול להיפגע. לכן, כפי שאתה אומר בצדק, לכאורה, מה נעשה? זה לא פייר. אין זה אלא, יש לי פתרון, שחייבים להיות תלמידי חכמים בעלי רוח הקודש. אם הם יהיו בעלי רוח הקודש, אז הם ידעו שהגיע הזמן ויבואו. כן.
הדוגמה פה, אני לא יודע אם אפשר לראות את הדוגמה הזו של המעפילים. המעפילים זה לא דוגמה כמו של מה יש לנו כל הגולה. המעפילים היה להם דמות רצינית של משה רבנו.
שמה?
של המעפילים של דבר. משה רבנו לא סתם איזה עסקן אחד במעבות האדבונאי. משה
רבנו כן, גבוה, אבל אל תעלו. כן, משה... כן, עכשיו באמת זה תמוע מאוד. אני רוצה שתבין פה משהו. איך יכול להיות שהמעפילים עלו? איך? זה באמת תמוע מאוד. יותר מזה, אם אתה מסתכל בפרשת שלח, ששם יש פסוקים שמדברים על ענייני המעפילים, כפי שאתה יודע עכשיו, אז שם נאמר, משה אומר להם, הרי הם אומרים ככה, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. אז מה הם אומרים?
לא
חטאנו. לא, לא, הם אומרים ככה. היה לנו חטא. מה היה החטא? שכשהשם אמר לעלות, לא עלינו. אז עכשיו, כשהשם אומר לא לעלות, אנחנו כן נעלה כי חטאנו. מבחינה לוגית זה לא מסתדר. אם אתה החלטת לחזור בתשובה, מה זה לחזור בתשובה? זה לעשות מה שהשם אומר. אם השם אמר לא לעלות, אז המצווה עכשיו היא שלא לעלות. אז למה הם אומרים, הננו ועלינו כי חטאנו, אבל השם השם אומר לא לעלות. ועוד יותר תמוע, מה שמשה עונה. מה משה עונה? הוא עונה, למה זה תמרו את פי השם והיא לא תצלח? מה משתמע מדברי משה? שאם זה היה מצליח, אפשר להמרות את פי השם. נכון? משה היה צריך להגיד, למה זה תמרו את פי השם, נקודה, בין יצליח בין לא יצליח. מובן? עוד יותר קשים, כן? יש לנו שתי קושיות על המעפילים. לא, יותר, קושיה אחת על המעפילים, קושיה אחת על משה. הקושיה על המעפילים שאומרים שכיוון שחטאנו אנחנו רוצים לעשות עוד עבירה, לכאורה, שזה דבר תמוה. דבר נוסף, זה שמשה אומר, אל תעלו כי זה לא יצליח. אז אומר רבי צדוק מלובלין, דבר מאוד חשוב. רבי צדוק מלובלין אומר, כתוב בגמרא, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. והם חשבו, חוץ מצא. כל מה שיאמר, לצאת. כן, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. יש ביטוי כזה בגמרא. טוב, יש כמה פירושים, מה התכוונו להגיד? מה זאת אומרת, לא לצאת, בעל הבית אומר לך לצאת, אז מה, אתה לא יוצא? זה משהו לא מובן. כן, אבל כך כתוב בגמרא, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. עכשיו, הם אמרו שמה שהקדוש ברוך הוא אוסר עליהם לצאת, כלומר להיכנס לארץ, זה בגדר חוץ מצא. כי הרי, מה הם אמרו? אין בעל הבית יכול להוציא כלב משם, אז הבית זה ארץ ישראל. אם הוא אומר לא לעלות לארץ ישראל, זה בגדר חוץ מצא, אז זה כאן צריך לעבור על דבריו. כי הגאולה באה על ידי חוצפה. חוצפה דיקיתא דמשיחא. אז אם ככה הם אומרים, נכון. זה שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו עכשיו לא לעלות, זה לא שהוא מתכוון ברצינות. הוא רוצה לבחון האם אנחנו בכל זאת נהיה חצופים. כלומר, זה מבחן. לכן, תגיד 1,000 פעמים שזה אסור, זה לא יעזור. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבור על דברו. עכשיו, מה עונה משה? נכון, ההיגיון נכון. אפשר באמת. אבל הפעם זה לא יצליח. והיא לא תצלח. מה פירוש והיא? הגמרא אומרת, היא ולא אחרת. זאת אומרת שפעם אחרת זה כן יצליח. ואומר רבי צדוק, והוא בזמננו זה. שעכשיו היא כבידה דמשיכה וזה יצליח. ובאמת כך היה. שהגאולה באה על ידי ההתחצפות נגד האיסור לעלות, וזה עבד. בסדר? זה רבי צדוק מלובלין. זה רבי צדוק. כל זה רבי צדוק מלובלין. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור בנושא הזה. פעם היו שני בחורים צדיקים בישיבת מרכז הרב, שישבו לפני שנים רבות ואמרו, השומרון ריק. בוא נקים תנועה, גוש אמוני, ונעלה לגבעות. הלכו לרב צבי יהודה, אמר להם, אל תעשו את זה. העם לא איתנו, הממשלה לא איתנו, אל תעשו את זה. טוב, הלכו. חזרו אחרי כמה זמן, אמרו לרב, כבוד הרב, יש קבוצת אנשים שמתארגנת לדבר הזה. אמר להם, אמרתי לכם, אל תעשו את זה. הלכו. אחרי כמה זמן הלכו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, יש כבר אספו ציוד ומתכוננים. אמרתי לכם, אל תעשו את זה. חזרו אחרי כמה זמן, אמרו לו, הרב, המסעיות יצאו לדרך. ואז הוא ברך אותם ואמר להם את דברי רבי צדוק מלובלין. אז כך שלפעמים יש תהליכים במציאות שנעשים בצורה הזאת. איפה מופיע רבי צדוק מלובלין? בטוח שבכתבי רבי צדוק מלובלין, אני חושב שזה נמצא בישראל קדושים או בדברי סופרים. אני לא זוכר בוודאות. אבל יש שני ספרי מפתחות לכתבי רבי צדוק שיצאו. אחד נקרא חי גואלי, והשני נקרא מפתח לכתבי רבי צדוק מלובלין. אז אפשר שמה למצוא הכל. אגב, שני המפתחות יצאו באותו זמן, שניהם שני כרכים. זה נורא חבל ששני אנשים עשו את אותה עבודה בלי תאום. ממש. טוב, רק רגע.
מה שם המאמר?
מה?
מה שם המאמר?
איזה מאמר? לא, זהו, זה פסקאות ככה ברבי צדוק. אין לזה שם. אין שם למאמר. זה או בדברי סופרים או בישראל קדושים, משהו כזה. נדמה לי. בוקר טוב לרב ולתלמידים. ומה עם הקביעה העיקתית, שב ואל תעשה עדית, עדיף? וגם מראובן נתלה הבכורה כי הוא היה פזיז, וגם דוד עם בת שבע אכלה פגע. אני לא יודע מה זה קביעה עיקתית, אבל בכל זאת, שב ואל תעשה עדיף, עד שאתה אוכל אותה בגלל זה. כן? זה כמו, למשל, ראובן, בשירת דבורה. מה כתוב בשירת דבורה? למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. זאת אומרת שבימי דבורה, כנראה ששבט ראובן למד לקח כביכול מהפזיזות של אביהם הקדמון, ראובן, שהוא הלך מהר מדי, אז נענש, אז הם אמרו, טוב, הפעם אנחנו לא נבוא. ורואים שמה הכללות שדבורה מקללת אותם. שלום כבוד הרב, איך אפשר להוכיח מדברי רבי שלה שצריך לעלות כחומה? הרי הוא דיבר למפרע על דור עזרא ונחמיה. ואילו במסכת כתובות מדובר על, שבועות אחרי חורבן בית שני. יעיין נא כבודו בספר שיר השירים רבה, ואז הוא יראה שדברי רבי שלה נאמרו לעומת דברי רבי זרע, שאמר שלא לעלות כחומה. אם כן, זה נאמר באותו הקשר. ויעיין נא כבודו גם בספר סוד השבועה מת הרב מרדכי עטיה המקובל, זכר צדיק לברכה, שגם ככה הבין את המדרש אשר הבאתי. כן, בבקשה. אגב, הדברים גם מובאים בנספח לספר שיבת ציון נס לעמים מאת אברהם לבני, תרגום לעברית. כן, בבקשה. תרגום טוב אגב.
הרב אמר שבשנת התח היה אמור להיות גם כן עלייה, אז אם ככה, אז אמנם אולי שבתאי צבי הוא בעייתי, אבל הוא כיוון כנראה לזמן נכון.
שבתאי צבי היה אחרי תחתת.
אחרי תחתת.
כלומר, דווקא המסר שלו התפשט הרבה בגלל שהיו הפרעות.
בגלל הפרעות.
כן, כן. טוב, בבקשה. זהו, זה אתה שואל, איך לדעת את הגבול? זו אותה שאלה ששאל יוחאי, ששאל חכם יוסף חיים, שגם עכשיו אתה שואל. איך אפשר לדעת את הגבול? אם הייתי יודע, הייתי מאושר. אבל יש לנו בכל זאת קצת רמז, שבענייני ארץ ישראל, שם צריך לפרוץ את הגבול. כן, יש בגמרא, במסכת ברכות וגם במסכת כתובות, שרבי זרע וגם רבי אבא היו משתמטים מלפגוש את רבם רב יהודה. למה היו משתמטים לפגוש אותו? כי הוא היה אומר שאסור לעלות לארץ ישראל, והם רצו לעלות לארץ. אז בא להפלא רבי פנחס הלוי הורוביץ, אומר שהגמרא בזה שהיא סיפרה לנו את זה רוצה לומר שבענייני ארץ ישראל שם המקום של לא לשמוע. יש גם אשלה, אשלה אומר דברים שקשורים קצת לשאלה על הקביעה העיקתית של שב ואל תעשה עדיף. הוא שואל שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא הכניס את אברהם לכבשן האש? למה? הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא רצה לומר לאברהם, לך לארץ ישראל. אבל זה היה באורקזים, ואורקזים זה לפי השלב בבבל. והקדוש ברוך הוא ידע שאברהם יודע את כל התורה כולה, ואז הוא גם יודע את השיטה של רב יהודה שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל. והוא אמר לעצמו, ריבונו של עולם, שאם הוא יגיד לאברהם, כשהוא באור כסדים, לעלות לארץ ישראל, הוא יגיד, אני פוסק כרב יהודה. ושב ואל תעשה עדיף. יש לו קביעה עיקתית כזאת. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, נכניס אותו לכבשן האש, והוא צריך לברוח מבבל. כי במפני פיקוח נפש כן מותר לצאת מבבל. ואז הוא יגיע לחרן, בחרן אני אגיד לו, לך לך, זה לא בבל. מוסיף אגרא, זה מוסיף אשלה שם, ומעשה אבות סימן לבנים. וואו. טוב, כן.
אחרי שאר המומת הדברים האלה, זה נראה כל כך ברור, כאילו שאדם רוצה משהו. אתה רוצה משהו, אז לא צריך להגיד, הוא לא גילו, אפשר להיכנס או אפשר לקבל את זה, הוא אומר לו, לא, אתה משתק. כשהוא רוצה משהו, כל השנייה מנדד, אפשר את הדבר הזה, מה לגבי מה שצריך תגיד? ברור, צריך תמיד לדרוש את זה, תמיד לדרוש את
זה. צריך להיות נדניק, אתה אומר.
זה ברור.
So what?
יכול להיות רוצים, יכול להיות, כאילו, גם כנראה אתה רוצה את זה.
נכון, נו, אז מה?
אז דבר, רוצים להתחזק כמו שאמרה מה שדיבר...
אתה מחזק את דבר ה...
כשאנחנו לא בפועל, צריך לחזק את זה, אתה...
יפה. אני מקבל את דבריך באהבה. טוב, ובכן. כן?
עצם העלייה לארץ או עצם החילונות?
אתה שואל, האם עצם העלייה לארץ היא החוצפה או החילונות היא החוצפה?
אבל זה לא
ברור. אתה רוצה תשובה או לא? התשובה היא, גם וגם. יש בגמרא על אדם שהוא לא היה חילוני, קראו לו רבי זרע, שכשהוא הגיע לארץ, אז הוא ראה, הוא רצה לעבור את הירדן. הגיע לירדן, רצה לעבור את הירדן, אבל לא הייתה מעבורת. לא יודע, הייתה שביטה של מעבורות או משהו כזה, אז הוא עבר בשחייה את הירדן. היה שם איזה מין שאמר, עמה פזיזה, אתם אנשים פזיזים, כן? אתה אמר, הקדמתם נעשה לנשמע, אתם יודעים פזיזים. אז הוא אמר, רבי זרע ענה, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, מי ימה דכזכינה. במקום שבו משה ואהרון לא זכו, מי יאמר שאזכה. לכן הוא עשה מעשה שיש בו מבחינת עזות. אפשר לקרוא לזה חוצפה. הוא עובד, הוא לא מחכה שתבוא המעבורת. אז גם העלייה לארץ היא בכלל החוצפה, כן.
אבל
העלייה
לארץ, כאילו,
עכשיו
יש זמנים מיוחדים שבגדר חוצפה, ויש זמנים שלא
בגדר
חוצפה. יש הרבה
מקורות,
או לא זוכר.
לא, לעלות כיחיד. מה, לעלות כיחיד, כפרט?
לא כיחיד, ככלל.
לעלות ככלל.
כן. ספר הבנים שמחה, שהוא
מבין מה... כן, הם הבנים שמחה.
למה כן מותר לעלות?
אבל תבין משהו, ספר הם הבנים שמחה הוא בדיוק הדוגמה למה שאני אומר. אתה יודע, האם הבנים שמחה, יש לו פרק שלם. ארוך מאוד, בתוך הספר שלו, כדי להוכיח שמותר לחלוק על הרב שלו. בגלל ש... מה? לא זוכר, אבל בגלל שהעמדה שלו שמה, היא עמדה שהייתה מנוגדת לכל חכמי הונגריה של זמנו. מובן? טוב.
מצווה, זה בנפש החיים, לא? מה שאבא אמר שמותר לחלוק על הרב שלו, זה אפילו מצווה, זה בנפש החיים, לא?
זה מובן גם הרעיון שצריך לחלוק על רבו, אם יש קושיות, זה מובא גם בספר רוח חיים לרבי חיים מוולוז'ין בעל נפש החיים על המשנה של והווה מתאבק באפר רגליהם. אז הוא אומר, מה זה מתאבק? משון מאבק. רק מה? כלומר, זה שאתה חייב להיאבק נגד רבך, כי יכול להיות שהרבך טועה, זה לא אומר שאתה שווה לו, לכן באפר רגליהם. זה התנאי, והווה מתאבק אבל באפר רגליהם, אבל זה לא בגלל שאתה באפר רגליהם שלא תיאבק. יש שני הכיוונים. כן. האם לדעת שהמעשה הוא נכון זה רק בדיעבד? לאו דווקא. יש לפעמים, אם אתה בעל רוח הקודש, אז אתה יודע שזה נכון. האם רק תלמידי חכמים צריכים להיות חוצפנים? לא. כי תלמידי חכמים אף פעם לא חוצפנים. אז זאת אומרת, לא, באמת. זאת אומרת, זה בעיה. זאת אומרת, זה כמו השאלה המפורסמת. תגיד, מה עדיף? להיות דתי בחוץ לארץ, או חילוני בארץ ישראל? מכיר את השאלה הזאת? זה שאלה מטופשת, כן? מכמה פירוש השאלה? האם זאת שאלה הלכתית או עיקתית? זו שאלה. כלומר, האם הכוונה של השואל, הלכה למעשה כבוד הרב, מה עליי לעשות? זה בערך כמו לשאול, האם לאכול, כלומר, אם כבר אני אוכל ביום כיפור, אז האם לברך ברכת המזון או לא, משהו כזה, כן? זה שאלה מדובשת. מה הרב צריך לומר? הרב צריך להגיד, תהיה בארץ ישראל ושומר מצוות. כלומר, ברגע שאתה שאלת את הרב, אכלת אותה, אתה כבר מחוץ לחוצפה. אבל מה שכן, יש תהליכים היסטוריים של מי שלא שואל את הרב, ואז יש הסברים להם. ואז יכול להיות מצב שעל פי ההשגחה האלוהית, יש מקום לזה שיהיו דווקא חילונים בארץ ישראל יותר מאשר דתיים בחוץ לארץ. נכון, זה יכול להיות. אבל זה כבר הנהגת השם, זה לא נגיע אליך. כן.
מצינו שהיה חוצפה לאומית. שמעתי מהרב בנוגע לפרשת המן.
כן.
חילונים
נכון, יש מצב כזה. יש מצבים של החוצפה הלאומית, אבל דווקא הדוגמה של המן, דווקא אתה רואה שזה, העם לא שאל את משה ולקח פי שניים. זה העניין. טוב, בסדר. זה גם היה ניסיון של בר כוכבא. כן, בר כוכבא ניסה. ניסה, גם הוא הלך בחוצפה. לא הלך, בסדר, לפעמים לא הולך. מה שבט אפרים? כן, גם כן, לפעמים זה לא הולך. אבל הדבר מעניין, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ב' עמוד ב', נדמה לי. או צדיק א' עמוד ב'. מי הם המתים שהחיה יחזקאל? אז אחת הדעות, מה? זה בטוח עמוד ב', השאלה אם זה צדיק א' עמוד ב' או צדיק ב' עמוד ב'. אני חושב שזה צדיק ב'. צדיק ב' עמוד ב', נכון? יפה, כל הכבוד. אז שם, יש שם חמש דעות. מי הם המתים שהחיה יחזקאל? הדעה הראשונה היא שאלה בני אפרים. מה זאת אומרת, אלה בני אפרים, שיצאו ממצרים לפני הזמן, ומתו במדבר. הכוונה, שהם אלה שיקומו ראשונה לתחיית המתים. זה חיובי. כן, מה שהרב יוסף, כן.
פשוט גרנו את המילים לשמוע את מה שהרב אומר, שרוח הקודש, זה לא דווקא עם שתיים ובאות, רוח הקודש באותם חילונים שבאו לעצות ובאו לארץ, גם בהם רוח הקודש נכנסה, וכמה באו לארץ. ואנחנו צהר לא עדיין תלויים, ורוח הקודש זה תלויות, תלמידי חכמים, אז זה כאילו בטח שתיים.
לא, יש שני סוגי רוח הקודש. יש רוח הקודש של תלמידי חכמים, יש רוח הקודש של האומה. בסדר, יש גם זה. כן, טוב. אני מציע שנמשיך, מה דעתכם? בסדר? פרק א', פסוק מ"ו. ותשבו בקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם. כמה זמן זה? לפי רש"י, חישוב של חז"ל, 19 שנה. כלומר, הייתה מדינה יהודית בגלות, מדינת קדש. במשך 19 שנה ישבו שם 60 ריבו מישראל, כמה מיליון יהודים, זה בני ישראל, ישבו באזור קדש, וזאת הייתה המדינה בדרך, אפשר לומר. ונפן, וניסה המדברה דרך ים סוף, כאשר דיבר השם אליי. שאלה, איפה זה קדש? זה לא קדש ברנע. יש שני קדש בתורה, יש קדש, יש קדש ברנע. איפה זה? קדש. בכל מקום, אונקלוס מתרגם קדש, רקם. נכון? רקם. הנה, איפה כתוב כאן? ויתבטון ברקם יומין סגיעין כיומיה די תבטון. אז איפה זה? רקם או רקם. אגב, היה אחד ממלכי מדיין ששמו היה רקם. כנראה זה שם מדייני, רקם או רקם. יוספוס פלביוס אומר לנו שרקם הוא השם הקדום של העיר פטרה. איפה זה פטרה? הסלע האדום, האדום. זאת אומרת, זה בגובה, זה מעבר לגבול הירדני, זה לקראת, קצת אחרי אמצע הערבה, נכון? כן, באר מנוחה. זאת אומרת, זה מצפון לאילת, הרבה מצפון לאילת, מצד ימין כשאתה עולה. בסדר? זה שם פטרה. איפה ים סוף? דרום. מה כתוב? ונפן וניסה המדברה דרך ים סוף. מה זה נפן? פנינו לאן? לדרום. לאן הם רוצים להגיע? לארץ ישראל. אז מה זה לפנות דרום? משהו לא מובן. כאשר דיבר השם אליי, ונאסוב את הר שעיר ימים רבים. כלומר, עשינו סיבוב בעצם. לא נכנסנו ישר, עשינו סיבוב, והסיבוב הזה היה קשה. ונאסוב את הר שעיר ימים רבים, זה היה סיבוב קשה. גם בפרשת חוקת, ותקצר נפש העם בדרך. נסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. מה זה בא לומר לנו? בשביל מה מספרים לנו הסיפור הזה של סיבוב הר שעיר? הנציב מוולוז'ין אומר רעיון מעניין. ללמדך, כמו התורה הודיעה אותך מראש, שהגלות הארוכה ביותר תהיה גלות אדום. ונאסוב את הר שעיר ימים רבים. לעומת גלות בבל, גלות מצרים, שהיו קצרות. אז זה הגלות הארוכה. ויאמר השם אליי למור. רב לכם, סוב את ההר הזה, פינו לכם צפונה. כמה זמן זה היה אחרי הפעם הראשונה שהוא אמר להם לעלות? 38 שנה. כן? כלומר, בין שני הדיבורים עברו 38 שנה. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה במשך ה-38 שנה האלה? לפי חז"ל, שום דבר. שמתם לב לדבר הזה? 38 שנה שבהם משה מנהיג את עם ישראל בלי להיות נביא. אז מה הוא? הוא רק מנהיג. ולמה זה כך? בגלל שעם ישראל נזוף. כל כוחו של משה זה מכוח האומה. אם האומה נזופה, גם משה. יאללה? פתאום הדיבור חוזר. יוצא לפי זה שמה אנחנו יודעים על החיים של משה רבנו? כמה זמן הוא חי אגב? 120 שנה. אנחנו יודעים על חייו משהו כמו בערך 3 שנים. יודעים על ה-3 חודשים הראשונים של חייו. יודעים מה שהוא עשה כשהוא גדל, היכה את המצרי וברח. אחר כך נעלם מהזירה. ביותו בן 80, בן 79 נאמר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, אומר לו, הגיע הזמן לגאול את ישראל. ואז אנחנו יודעים עליו הרבה. הוא מגיע למצרים, עושה 10 מכות, מוציא את ישראל ממצרים, נותן את התורה, בונה את המשכן. כל זה 2. אחר כך, 38 שנה, לא יודעים כלום. אחר כך, עוד שנה אחרונה, זה מה שקורה כאן בספר דברים. במילים אחרות, יש 117 שנה של חייו של משה רבנו, שאנחנו לא יודעים עליהם כלום. הוא היה במדיין. במדיין, אז מה? אתה יודע שהוא היה במדיין. ואתה יודע משהו על מה שהלך שם? לא, לא יודע. הוא התחתן, יפה מאוד. נולדו לו 2 ילדים. זה לא הרבה. בסדר, זה כבר שאלה פרטית. אבל אני אומר, אתה לא יודע עליו הרבה, נכון? יש אפילו ויצילני מחרב פרעה. חז"ל אומרים שמשה היה עובר מארץ לארץ, כי פרעה היה רודף אחריו ממדינה למדינה. זאת אומרת שמשה כנראה הסתובב בעולם כולו לפי המדרש הזה. קצת הלך לבקר בהודו, בסין, באמריקה, באפריקה, נורווגיה, לא יודע. כן? כלומר, יש הרבה הרבה דברים עלומים באישיות של משה, שיפעמים כאן פרצים, משל כתוב, על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. אלמלא ההערה של מרים, בכלל לא היית יודע את זה, שמשה התחתן עם קושית. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שלא ברורים. כן, למה? כי התורה רוצה למסור לנו ממשה רק מה שרלוונטי לאומה הישראלית. אבל עוד כמה כיוונים אחרים היו בחיים שלו, שהוכרעו במהלך חייו. כפי שהסברנו באריכות כשלמדנו את פרשת שמות. נכון? טוב. לא, הגענו כבר, דיברנו על זה. קצת כתבתי על זה, יש לי מאמר שנקרא וישלח מלאך, שנמצא בחוברת גאל ישראל, שנמצאת באתר שלי. שם יש התייחסות לדמותו של משה רבנו, ומדוע התורה מעלימה כמה דברים שהיא מעלימה. טוב. איפה אנחנו? כן. פסוק ב'. ויאמר השם אליי למור. רב לכם, סוב את ההר הזה, פינו לכם צפונה. אז איפה הם נמצאים עכשיו? הם נמצאים בתוך מדבר עבר הירדן המזרחי, הרחק מהר סעיר, נכון? בעצם על הגבול בין ירדן לערב הסעודית, זה פחות או יותר האזור שבו הם נמצאים. ואז אומר, פנו לכם צפונה. ותעם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו ויושבים בסעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם על מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תחרו מאיתם בכסף ושתיתם. כי השם אלוהיך ברכך בכל מעשי ידיך ידע, לכתך את המדבר הגדול הזה, זה 40 שנה, השם אלוהיך עמך, לא חסרת דבר, ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשעיר מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר, ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. כן.
למה הם צריכים אוכל מהם? יש לנו את המן, לא? מה, למה פתאום הצורך הזה?
אתה אומר יש לנו מן, אז בשביל מה לקחת אוכל מהם? לא. עד כאן, זו השאלה. כן, מה התשובה?
בנוסף.
צ'ופרי, שקם. נכון, יש לך מספיק, גם בשקם יש משהו. כן, עכשיו, זה סותר את מה שכתוב בפרשת חוקת, שמלך אדום לא נתן לעבור. אבל זה פשוט, יש הבדל בין מלך אדום לבין בני עשיו היושבים בשעיר. כנראה שהאזור של דרום ירדן היה מחולק לשני אזורים. אחד שבו הייתה ממלכה, מלכות אדום, וזה היה צפוני יותר, ושם מלך אדום לא נתן לעבור, ויש הר סעיר שהוא יותר דרומי, שמגיע מקדש ועד אילת, ושם כן נתנו לעבור, כן.
למה הוא מזכיר להם שהוא הביא להם מן, מה את לא יודעת? 40 שנה
מזה. מה? למה הוא מזכיר את זה שהיה המן? כן, לכן...
עכשיו זה היה והפסיק עכשיו, או שזה...
לא, תסתכל ברש"י. על הפסוק שאתה שואל עליו. כן? פסוק ז', כי השם אלוהיך ברכך, לפיכך לא תכפו את טובתו להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים. לכן אם כבר אתם קונים, אם כבר אתם רוצים אוכל מאדום, אז תשלמו. אל תעבור בתור מבקשי נדבה. כן.
למה הוא...
מה? לא, הוא מסביר מדוע הוא אמר להם לקחת אוכל בכסף.
בסדר, אבל למה הוא מסביר עכשיו...
אני אסביר לך, כל הנאום הזה של משה זה תוכחה? כל הנאום הזה הוא נאום תוכחה. כן או לא? אתה שמעת את השיעורים הראשונים מתחילת הספר או לא? כן. שמת לב שכל הזמן אנחנו מזכירים שזה דברי תוכחה של משה? לא. טוב, אבל לפי אני מדבר. כנראה שאני מלמד בצורה שבה לא זוכרים מה שאני אומר. טוב, כנראה שאני מחנך גרוע. אולי אני צריך לשקול בשביל זה להפסיק ללמד. מה אתם אומרים?
לא, לא.
טוב, בסדר. אני מקווה לדינת תנועה. אז אם כך, בדברי התוכחה, יש כמה דברים. יש גם קצת דברי נחמה, השם אלוהיך ברכך, ויש גם בזה עצמו דברי תוכחה. איך אתם פשעתם כלפי מי שהיטיב עמכם כל כך? כן. למה אתה לא... יש פשוט, האזור שבו ישבו בני עשיו, הם מחולק לשני חלקים. החלק הצפוני שקדש היא גבולה, היא גבולו, זה ממלכת אדום, כן? כתוב בפרשת חוקת, והנה אנחנו בקדש, העיר קצה גבוליך. משמע שמקדש ודרומה זה לא של מלך אדום. זה שהיא שמה זה הר סעיר. אז שמה ישבו שבטים של בני אדום, שלא היו תחת מלך. אבל זה לא מלך אדום, הרי מי שלא נתן לעבור... כן, את ארץ אדום, ששם מלך אדום לא נותן לעבור. מה שאין כן אצל בני שעיר, שכן נתנו. מובן. וזה ההבדל שיש בין מלך אדום לאלופי אדום. כן, הרי אנחנו רואים בפרשת וישלח ששבטי אדום היו תחת אלופים. זאת אומרת שהיו שבטים עצמאיים. טוב. פסוק ת' ויאמר השם אליי אל תצר את מואב ואל תתגר בה מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. כן, האימים לפנים. עכשיו, למה הוא לא רוצה לתת את מואב? הרי בסוף דוד כן נלחם במואב. אלא, אז כנראה יש זמן בהיסטוריה שאתה צריך לתת לשושלת מקבילה להוציא אל הפועל את כוחותיה. הרי חז"ל אומרים, רות המואביה הייתה צריכה לצאת ממואב, וזאת הסיבה שהיה אסור להילחם במואב. זאת אומרת, יש אומה שיש לה תפקיד. כל זמן שהיא ממלאת תפקיד בעולם, אינה נעלמת מן העולם. מילאי תפקידה, נעלמת מן העולם. בדיוק. כי לא שלם אבונה עם מורי וכו'. האמים לפנים ישבו בה. עם גדול ורב ורם כענקים. רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אמים. מי חיסל את האמים? הרי האמים לפנים ישבו בה. נו, ומה קרה להם? יפה. כדור לעומר, מלך אלם הוא זה שישמיד את האמים, את הרפאים. ואז עבר הירדן נהיה ריק. כיוון שהוא נהיה ריק, הוא הפך להיות של אברהם אבינו, שהרי הוא כבש את ארבעת המלכים, לקח מהם בחזרה את השבי ואת המלכוח, ולכן זה הפך להיות נחלתו של אברהם. ומשום כך, בברית בין הבתרים, חלק מן הארץ המובטחת לאברהם היא ארץ הרפאים. ארץ הרפאים, כוונה ארץ עבר הירדן המזרחי. ובשעיר ישבו החורים לפנים. איזה מין שם זה? יש שתי אומות עם שמות מעניינים, החורים והכפתורים. כנראה שהם אומות משלימות זו את זו. ובשעיר ישבו, זה נקרא בדיחה בזול, ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו ירשום וישמידו מפניהם וישבו תחתם. כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן השם להם. שאלה. מתי ישראל עשה את זה?
יעשה.
לכאורה יעשה. איך יכול להיות שמשה, שחי לפני כיבוש כנען, ולא ראה את כיבוש כנען, יכתוב בתורה שלו, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו? זה לא יעזור שזה נבואה, כי משה לא יכול לשקר, הוא אומר שזה כבר נעשה. כשמשה אומר, כאשר עשה, בני ישראל היו צריכים מיד לבוא אליו, ויגיד לו איזה עשה. זה הכוונה שמעון ולוי? זה ישראל עשה? אולי.
מנשה ומכיר, מה שפעם דיברנו?
מכיר אתה מתכוון. לא, פשוט מאוד. ארץ סיחון ועוג, שמעתם על זה? כל הסיפור הזה קורה אחרי שחצי ארץ ישראל כבר בידי עם ישראל. כשמשה אומר את הנאום הזה, הוא לא מדבר לפני שהם כובשים, אלא אחרי שהם כבשו. לכן הוא אומר, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן השם להם. ובזה פתרנו את עצמנו מקושיית מבקרי המקרא, שטענו שהפסוק הזה לפחות מאוחר. הוא לא מאוחר, משה מדבר על מעשה שקרה כמה חודשים לפני כן.
זה בצד של עבר הירדן.
הוא מדבר על עבר הירדן המזרחי, פשוט מאוד.
למה שיחשבו אחרת?
מה?
למה שיחשבו שזה בתוך עבר הירדן המערבי?
למה שיחשבו שזה בתוך עבר הירדן המערבי? כי עד שאני אמרתי את זה, כולם בכיתה חשבו את זה. נכון? טוב.
הרב? יכול להיות שבספר בראשית, כאילו, על פניו זה נראה כאילו עשיו מתחבר עם שעיר אחורי, ופה אנחנו מגלים
כן, בספר בראשית נשמע ככה שעשיו מתחתן עם המשפחה של שעיר אחורי, הכל טוב, נחמד, כן? ופה מספרים לך מה שקרה באמת. נכון שהוא התחתן עם שעיר אחורי, אבל יש אחרי שהוא כיסח אותו, כן? לקח את הבת שלו בשבי. אין כנראה מה שקרה. כן? כן, בבקשה. כן. נו, דבר, אתה.
מה זה כל התיאורים האלה על מי ירש את מי ואיך המואבים קוראים לאמים?
כן. למה כל התיאורים האלה? אתה שואל שתי שאלות. למה מי ירש את מי? שתיים, מדוע מספרים לנו שקראו להם אמים? למה מספרים לנו שהמואבים קראו להם אמים?
למה הם כאלה חשובים?
האם זו שאלה שונה מהשאלה שלו? לא. אז למה לחזור על השאלה? אני חושב שאני עניתי על שתי השאלות אף על פי כן. נתחיל עם השאלה השנייה. כתוב מה המואבים יקראו להם אמים, כדי שנדע שהאמים הם בכלל הרפאים. שזה שהם נקראים אמים, זה לא שהם לא רפאים, זה רק הכינוי שהמואבים נתנו להם. כי המקשה יקשה, איך אתם כבשתם את ארץ מואב? הרי זה לא בכלל מה שהובטח לאברהם אבינו. לכן הוא אומר, לא, זה הובטח, זה הרפאים, זה שהם קוראים להם ימים, זה רק כינוי מואבי. עד כאן ברור? הרפאים הם הובטחו לאברהם אבינו, כתוב בפרשת ברית בין הבתרים, שהוא נותן לו את ארץ הרפאים. עכשיו, לגבי מי כבש את מי, זה כדי להסביר את הפעולה של עם ישראל, כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו. זאת אומרת, שזה כלל קבוע ביחסים בינלאומיים, שהכובש מן הכובש פטור. שלא יבואו גם לומר, ליסטים אתם שכיבשתם, כי גם אתם כיבשתם. הלאה. נכון. אבל זאת אומרת, אבל דע לך שגם בני סעיר עשו כך, גם בני מואב עשו כך. מה? זאת אומרת שזה נורמה התנהגותית בין עמים. הלאה. עתה קומו ויברו לכם את נחל זרד, ונעבור את נחל זרד. איפה זה נחל זרד? זה הגבול הדרומי של מואב, נכון? כן. מה? לא, 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 לא. זה לא ארנון. יש ארנון ויש נחל זרד. מה? הגבול הדרומי של מואב נשפך לקצה הדרומי, כלומר, נחל זרד נשפך לקצה הדרומי של ים המלח. נכון? מצפון לנחל זרד זה מואב. אבל עד איפה נחל זרד נמשך? הוא נמשך? כן? כלומר, ממזרח למערב. איפה התחלתו? של נחל זרד, מה? בתוך המדבר. כלומר, איפה שנחל זרד מתחיל, זה עדיין לא מואב. כלומר, מואב מתחילה במורד של נחל זרד, עד ים המלח. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לא להיכנס למואב, אז עברנו את נחל זרד מהקצה המזרחי שלו, כדי להקיף. עד כאן מובן? טוב. והימים אשר הלכנו מקדש ברנע, עד אשר עברנו, את נחל זרד, קדש ברנע זה המקום שבו היה חטא המרגלים. 38 שנה, עד תום כל הדור, אנשי המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע השם להם, וגם יד השם הייתה בם להומם מקרב המחנה עד תומם. יש שאלה גדולה ששואלים השואלים, והיא, איך ייתכן שהיה כזה מספר גדול של בני ישראל ביציאת מצרים? כן, הרי אם אתה לוקח 600 אלף, רגלי זכרים מגיל 20 ומעלה, אז תכפיל גם נקבות באותו היקף, וגם הצעירים והצעירות מבני 20 ומטה, אתה מגיע בקלות לשני מיליון אנשים. זה מספר אדיר במונחים של הזמן העתיק. סביר או לא סביר? אז זה בדיוק מה שהוא אומר שזה לא סביר. אם אתה צריך להגיד שישה בקרס אחד, אז זה עושה את זה לא סביר. שישה בקרס אחד. זה היה שיש גם מדרש שאומר 60 ריבו בקרס אחד.
לא, זה הסיבה
שהם גם מפחדים. אז הרב מהר"ל אומר, מי זה 60 ריבו? זה משה. הוא 60 ריבו בקרס אחד. מה? אבל זה משלים, משלים. ברור. אז הם מפחדים, זה אתה צודק. כלומר, בני ישראל הם רבים מאוד. עכשיו, היה פה קצב ריבוי אנושי יוצא דופן. טוב, זה אפשר לקבל אם מדובר בהתערבות אלוהית חד פעמית, שלא לדבר על זה שיש להם מזון ניסי, כן? הרי 2 מיליון אנשים שהתקיימו במדבר 40 שנה, בלי נס זה לא עובד. בסדר? אף אחד, כן, מה אתה רוצה? לוי חי 138 שנה. 137 שנה, סליחה. כן, מה הבעיה? אני לא יודע, אני פשוט, יש לי פסוק בתורה שאומר את זה, שהוא חי 137 שנים. קשה לי לחלוק על פסוק בתורה. מה? לא, אתה רוצה, אפשר לבדוק. כן, בפרשת וארא, כתוב, איפה שמת את זה? בפרק וו, פסוק תזיין. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקהת ומררי, ושני חיי לוי, 37 שנה. אני אעשה. לא אני כתבתי את זה, אבל זה כתוב. בסדר? אגב, אם זה לא יהיה כתוב בספר תורה, ספר תורה פסול. אז כנראה שבאמת לוי חי 137 שנים. טוב, בואו נחזור לנושא. אז המספרים האלה מספרים גדולים. טוב, אפשר להבין שתקופת המדבר היא תקופה מיוחדת, תקופה ניסית, יחידאית בהיסטוריה, משהו מיוחד, 2 מיליון אנשים. אבל אם אנחנו מסתכלים בפרשת פנחס, שהיא מתרחשת בשנת ה-40, קצת לפני שנכנסים לארץ, יש עוד פעם מניין של בני ישראל, ואז סופרים את בני ישראל והם רק 600 אלף, ולא כתוב שמה שזה הזכרים מבני 20 שנה ומעלה. ולא כתוב שזה לא כולל את הטף. אז מה זה אומר? שעם ישראל במדבר, וואו, מה שהוא עבר. במשך 40 שנה הלך והתמעט מאוד 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 מאוד. ואז נשאר רק 600 אלף. מתוך 2 מיליון. עכשיו זה מסביר מה שכתוב בשירת דבורה. מגן אם יראה ורומח ב-40,000 מישראל. זאת אומרת שהיו 40,000 לוחמים במלחמת דבורה. קיצור, יכול להיות, אבל בכל זאת, המספרים יותר קטנים. גם אתה רואה שהתורה אומרת, אתה הולך לכבוש את ארץ קנען, גויים גדולים ועצומים ממך. סימן שהם היו הרבה, כן? מה אתה אומר? כן, זה מה שאני אומר. אבל אני אמר שהיו הרבה, הרי המדבר כתוב שהדרך ממעטת פריה וריביה. אז זה מה שכתוב כאן. וגם יד השם הייתה בם להומם מקרב המחנה עד תומם. אז נכון, משה אמר, והנחם ארו היום ככוכבי השמיים לרוב, יחסית, צריך להגיד. והיה כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וידבר השם אליי למור. טוב, עד כאן להיום.